הרבה הרבה נקודות יפות, וברוכים הבאים. כל יום יש נכנסים ויש יוצאים, ממש מסכת מגילה. זה רב משום הנכנסים והיוצאים, אז אנחנו נוהגים. אוקיי. המשנה, בדף י"א, דיברה על אדם שרוצה לקנות מציאה. כן, היה לנו את המשנה בדף ב', גם כן משנה בדף ח'. עכשיו בדף י', אדם רואה מציאה. כבר אין אחר בתמונה, במשנה הראשונה יש אחר, במשנה השנייה הוא נעזר במישהו אחר. כאן יש תחרות בין שניים. מי שנופל ורוצה לטבוע את החפץ כי הוא נפל על החפץ ובכך הוא כיסה אותו ומשתלט עליו, וכמובן לא ביצע מעשה קניין, מישהו אחר שכנראה ייקח אותו והקניין של הראשון בנפילה לא יועיל. אז מתוך המשנה יש כמה מוראים, במיוחד המורה אחת שרב הציטט, שהקשה מהמשנה על איזה דין של דל הרמות. וזה מכניס אותנו לסוגיה של דל הרמות. זאת הכניסה שלנו. יש הלכה של דל הרמות. ההלכה הזאת היא הלכה עצמאית, היא לא קשורה למשנתנו. אלא שרב הביא בשם, אביי הביא בשם, הרב הביא בשם יעקב ואידי, קושיה ממשנתנו. אז הגמרא קודם כל מצטטת את ההלכה הבסיסית, אחר כך שאלת אביי ממשנה בפאה, שאלת רבא ממשנה שלנו על הדין הכללי של דל הרמות. מי מביא את הדין הכללי של דל הרמות? המורה מאוד מעניין, שלא תמיד שומעים עליו, יש רק שהביא בשם אבא כהן ברדלה. כמה פעמים אבא כהן ברדלה מצוטט בש"ס? פעמיים. איפה? רב מציע דף י' עמוד א', ורב מציע דף י' עמוד ב'. וזהו. יש פעם אחרת בישלמי, פעמיים בש"ס, י' עמוד א' וי' עמוד ב', וגם במדרש מצוטט פעמיים. מה זה כהן ברדלה? לא ברור מי זה כהן ברדלה. יש שרוצים לומר, מכיוון שהוא נקרא אבא כהן, שהוא בא ממשמרת דליה, ברדליה. שבא ממשמרת ברדליה, ואז הפכו אותו לאבא כהן ברדלה לזכור את המשמרות. מעניין שעדיין ידעו לאיזה משמרות היו שייכים. אז אבא כהן ברדלה הביא את הדין הבסיסי. אמר יש לקש משום אבא כהן ברדלה, ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, מי תימא תקינו רבנן, תלסי לנצויה. אז האינפורמציה שיש לנו בדין הבסיסי של אבא כהן ברדלה, איזה אינפורמציה? יש את ההלכה, פלוס איזה שתי נקודות, קודם כל שהדין הוא... מה? שבכל מקום, זה מעניין, ונצטרך להגדיר מה זה בכל מקום, יפה. איזה אינפורמציה נוספת יש לנו מהאמירה הבסיסית? מה הדבר הכי בסיסי שאבא כהן ברדלה טוען? שזה קונה. לא, קונה כמובן, זה האינפורמציה הבסיסית, אבל הוא מוסיף עוד אינפורמציה ש... תקנת חכמים, יפה, תקנו חכמים, הוא לא אומר שיש דין בסיסי, וזה נראה מרץ השם שאולי לא כולם יסכימו, והוא לא רק מביא שזאת תקנת חכמים, אלא מה עוד מוסיף ש... מוסיף את הסיבה, שלא יהיו מריבות. כי אם כל דבר הפקר, חייבים לקנות אותו במעשה קניין פיזי, כמו משיכה, כמו מסירה, כמו הגבעה, אז יהיו מריבות. אני אגיע, ואמצע המשיכה שלי תרביץ לי, תעקוב את המשיכה שלי. אז מי שמגיע לרדיוס מוקדם, ראשון, זוכה. מי שמגיע לרדיוס של דל הרמות, הוא זוכה, ואין כאן צורך לבצע קניין פיזי, וגם אין יכולת לזולת להפקיע את הקניין הפיזי. זה בעצם לשמור על האחור, לשמור על ההרמוניה הציבורית, ולא לעשות מריבות וכאוס ועולה. אוקיי? אז זה הדין של דל הרמות. אז קודם כל קצת מפתיע, שזה תקנת חכמים. מאיזה טקסט רואים שאולי זה דין דאורייתא ויסודי, אולי? מישלמי. מישלמי מביא פסוק בדברי הימים, שדוד המלך אומר שיש לי, איפה יש את הישלמי? אני צילמתי לכם גם את ישלמי בגיטין, כי ישלמי בגיטין קצת יותר ברור מישלמי בפניסי, אז יש דפים למי ש... דה לקחת את הדף, ונעצור לישלמי במקורות, שמתי את ישלמי בבב מציע. אחר כך גיליתי שישלמי בגיטין קצת יותר ברור, יש קצת אינפורמציה חסרה בישלמי בבב מציע, אבל ישלמי בגיטין טוען, מה היא טעימה? הנה בעוני, דבר המלך אומר, הייתי עוני, Hachinoti lebeit Hashem zahav kikarem be'elef, v'kesef elef alafim kikarem, v'lenechoshet v'lebarzel ein mishkal, ki lerov haya beitzim v'avanim hachinoti. David HaMelech toren, shurichin et hakol. V'hu akdish otam. במה מדובר? אם הוא תפס אותם ביד ועשה מעשה קניין, אז זה לא יחשב עני, הוא יחשב אשר, כי הוא כבר בידו. ואם זה לא ברשותו, כי הוא לא קנה אותם בידו, אז איך הוא מקדיש? אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. כמובן, הישלמי מתייחסת לפסוק הזה בהדשות מאוד 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 הלכתיות. אני אומר לך, קונה, הייתי אני, אספתי כסף, קניתי אותם, לא הפכתי לעשיר, אני קניתי את הכסף בבית המקדש, אז שאני הייתי עשיר. הישלמי מבין את הפסוק בדברי הימים, בצורה מאוד 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 הלכתית, הלכת מן, איש הלכה. זה הוורזיה של איש הלכה לפי ראשם. זה פסוק בדברי הימים, הקדשת כספים לבית המקדש. אבל אם ניקח את הפסוק בצורה ליטרלית, כפי שאולי יש לכך מישלמי, אז הדין של דל הרמות הוא כבר קיים מן התורה. כמובן, כפי שאמרתי לך, כל הקריאה הזאת ההלכתית היא שאלה, אם מישלמי באמת מתכוונת ללמוד הלכה. מישהו מכיר פה את הספר כלי חמדה? תמיד יש ניסיונות להכניס דיונים הלכתיים ולמדניים לתוך הפרשה. למה? כי אנשים רוצים לשמוע פרשת השבוע, לא כך מתעניינים בלימוד הלכתי, בלימוד למדני. אז איך אפשר לרמות אותם? תגיד שאתה נותן שיעור על הפרשה, אז כולם באים ומתיישבים, אז אתה ככה מתחיל לפוצץ אותם עם הלכות ולמדנות. מי הראשון שגילה את הטריק הזה? ספר על פרשת השבוע, שהוא באמת ספר הלכתי? הרמב"ן, הרבה לפניו. כן, זה השאילתות, רבי חייגון. רבי חייגון כתב שאילתות רבי חייגון על הפרשה. כן, זה ספר שכתב על פרשת השבוע. אז פותחים פרשת חיי שרה, ופתאום מוצאים דיני קבורה, ודיני קניין, ודיני... כאילו הוא רימה אותם, והכניס אותם לתוך ה... כן. יש רשימת שיעורים, זה טוב באנגלית, שכל פעם שאני נוסע לנאום בפני קהילות בחוץ לארץ, אז תושבים ממני כל מיני שיעורים והרצאות כלליות על האתיקה ביזנס ועל הגרעין מלחמה גרעינית ועל המקום של החייזרים במלחמה גרעינית וכל דברים שמעניין. אני רוצה לתת שיעור, שירבק תן לתת שיעור למדני. יש רשימת שיעורים שאני אתן. כן, סמיכה for women, סמיכה לנשים. או, כולם יגיעו, איזה שיעור יהיה. ונלמד את הסוגיה של נשים שמחות בשעות, רבי יוסי, רבי יהודה, נשים יכולות לבצע סמיכה על קורבן, כן. או נדבר על גלגול, או מי גודנס, גלגול, מה יגיד? נדבר על גלגול שבועה במציע דקטל, יש רשימת שירים, או כפירה, או עוף את הדרך, שחוזר בשאלה, נדבר על טענת כפירה במודה במקצת, זה כבר רשימת שיעורים שלי. אבל תמיד יש ניסיונות להביא אנשים ללמוד הלכה, כן, יש הגמרא בשבת, בפרק תדבר, כל כתבי, אומרת שחזל, הלכה לא כל כך ידועה, גזרו נגד לימוד תנ"ך בצהרי שבת. בצהריים של שבת אסור ללמוד כתובים. למה? כי מותר ללמוד כתובים, כולם ישו שם וילמדו קהלת בשיר השירים. וזה הזמן היחיד שאפשר לכנס אותם ללמוד הלכה. ולא רק אסרו לימוד כתובים, גם אסרו לגעת בכתובים, הפכו את כתובים, מגילות כתובים למוקצה. זה כל הנושא, אם אפשר להציל כתבי הקודש מהצלה בשבת, למרות שזה מוקצה. יש דווקא אנשים היום, לא כך בציבור שלנו, אבל יש אנשים ששומרים את ההלכה, ולא לומדים את התו. אולי יש מחמירים שאינם לומדים תנ"ך בכל השבוע, אבל גם אנשים שלומדים תנ"ך בשבוע, בחול, יש אנשים שמקפידים לא ללמוד תנ"ך בשבת, מסעודת שבת עד מנחה. זה הזמן שחז"ל הקדישו ללימוד הלכה. אז יש ספר מרב דון פלוצקי, אחד מגדולי הדור לפני השואה, זה ספר כלי חמדה. וזה באמת בצורה מאוד מאוד, בוא נגיד, בולטת. מכניס למדנות לתוך הפרשה. פרעה רצה לשלוח את משה כשליח להלכה, ומשה רצה להיות שליח לקבלה, ויש מחלוקת, פרעה סבר כמו הקצות, ומשה סבר כמו הנתיבות, זה כמובן זה. אני סתם מגזים, אבל ניסיון להכניס לתוך הפרשה, אז אתה פותח את כלי חמדה על פרשת השבוע, ואתה מוצא את כל הדיונים. אז אני מקבל את התחושה הזו כשקורא את הישלמי, כן? דוד המלך לא מתייחס לקניין דל, הוא אומר, אגב, הייתי אני, אספתי כסף הקדשי לבית המקדש. שלמי אומר, לא, איך הוא היה אני אם היה כבר שלו? ואם זה כבר לא שלו, איך הוא הקדיש? אז כנראה שזה דל רמות וזה קנה, אבל לא היה עשיר, כי זה לא בידו. אז המשמעות של ישלמי לדעתי מאוד מאוד יכולה להיות איזה אסמכתא ואיזה דרשה, אבל לא שישלמי באמת סברה שמן התורה יש קניין דל רמות. אבל אם בישלמי אפשר להגיד שזה סתם איזה פסוק, באיזה ראשון קצת יותר קשה להגיד? איזה ראשון? איזה ראשון קצת אומר שזה דאורייתא, וזה לא רק תקנת חכמים מעניין קניין? מה? בעל המאור. בעל המאור מחפש את ההיגיון, את הגדר ההלכתי של איזה מלאכה בשבת? לא מוציא, יש שם מוציא, אני יודע מה זה. מעביר דל רמות בשטרפים, יפה. מוציא, אני יודע מה זה מוציא, וזה המשנה הראשונה בשבת, אני וישיר, העתקת חביץ ממקום למקום, או בשטרפים של חביץ, בשטרפים של רבים. אבל מה זה מעביר דל רמות בשטרפים? הרי סך הכל, לא עשיתי העתקה, לא שיניתי מקום. אני אגיד את זה בצורה יותר חדה, הרי סך הכל, כל האיסור של שבת זה לחולל שינוי בחפץ. ומי שאינו מחולל שינוי בחפץ, פרודוקטיבי, הוא נקרא מקלקל, ואין איסור שבת. ואם השינוי בחפץ הוא לא בפעולה שעשיתי, זה נקרא מלאכה שאני צריכה לגופה, כי מלאכת שבת צריכה להיות יצירתית, אז אני יוצר משהו. ואין שינוי בחפץ, לא יצרתי. זאת הסיבה שכמה ראשונים מגדירים גם מלאכת הוצאה והכנסה, כן, מישהו מכיר את הלשון של התוספות בשבת דף ב', כמלאכה מסוג אחר. איך תוספות מגדירים מלאכת הוצאה? מלאכה גרועה. זה ביטוי מאוד חשוב, מלאכות שבת. שההוצאה זה הכי פחות שינוי בחפץ. אני מבשל, אני אופה, אני קורא, אני תופר, אני זורע, אני חורש, אני עושה משהו בחפץ. במלאכת הוצאה לא עשיתי כלום בחפץ. זאת הסיבה שתוספות מגדירים מלאכת הוצאה כמלאכה גרועה. אבל גם בהוצאה אפשר להגיד שיניתי מקום החפץ. לכן זה היה ברשות היחיד מוגן, עכשיו ברשות הרבים חשוף וגלוי. החפץ היה גלוי, עכשיו הוא פשוט היחיד, הוא מוגן. אז חוללתי, בכל זאת קיימתי איזה שינוי בחפץ. אבל אמרת על הרבה פשוט רבים, להתריך חפץ במקום למקום, מה עשיתי סך הכל? אז יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, כן? אבל, כן? אוקיי, בסדר, אני מקליט, כן, אני מקליט, כן, תודה. אז הבעל המור מחפש איזה גדר למלאכת העברת דל רמות, והוא מצמיד, והוא מחבר, והוא מקשר, העברת דל רמות, למה? לא הוצאה מרשות, או הכנסה, לא משנה כרגע. אז בואו נקרא את בעל המור ביחד. בעל המור טוען, במקורות שלי, זה חשוב לקרוא בפנים, כן, במקורות שלכם. בעל המור טוען, כן, כל דל רמות ברשות הרבים, גמר גמירי לו, מה זה גמר גמירי לו, מה זה לשון הזה? מה לשם גמרי גמירי לו? אפילו לפעמים גמירי. הלכה למשה מסיני. בדרך כלל גמרי גמירי זה איזה מסורה, הלכה למשה מסיני, למרות שהוא לא נמצא בפסוקים. אז גמרי גמירי לו, שדל רמות ברשות הרבים, וכולו תולדות רשות היחיד לרשות הרבים נינו, לפי שדל רמות של אדם בכל מקום קונות לו, וחרשותו דמיה. וכשמוציא חוץ אליהם בזרק או במעביר, כי מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דמי. אז הבעל המור טוען שני דברים. כן? בואו נבנה אותה בצורה מינימליסטית. הגיוני, מה טוען בעל המור? אני אתחיל, אתם תשלימו. שהעברת דל רמות זה סוג של הוצאה. למה? כי דל רמות בכל מקום נחשב? אני לא מוכרח להגיד אותו. דל רמות נחשב מה? הגיוני. מה אני יכול להגיד? דל רמות נחשב?
חצרי.
אפילו פחות, נכון, לא שזה חצרי, אלא מקומי. הוא לא סתם איזה הר, לא את הים, לא את היבשה, לא את המרחב הציבורי המשותף. הדל רמות, הרדיוס דל רמות, הוא כבר המקום באזור שלי. ואז אני יוצר קונטרה בין המקום שלי, הדל רמות ברדיוס שלי, לבין שאר המקומות. וברגע שיש קונטרה, כי סתם הייתי חושב, מי שעומד בשטרה כבין קונטרה, כל זה מרחב ציבורי. ברגע שאני יוצר איזה קונטרה, מי שעומד, מקום דל רמות, זה המקום שלו. ושאר מרחב, בואו נקרא לזה מרחב. אז מי שמעתיק דל רמות, מעתיק דל רמות, אז הוא מעביר ממקום X למקום Y. ולא החידוש הכל זה נחשב מקום X. אחרי החידוש יש כאן הפרדה, יש כאן הבחנה בין מקומות. זה האמירה המינימליסטית כדי להציג את בעל המור, ואז שוב אני מקביל, אני עושה הקבלה, בין העברת דל רמות לבין הוצאה או הכנסה. כי יש התקן במקום במקום. כך הייתי חושב בבעל המוער, באמת שם נראה שהבנייני זה קצת הולך בכיוון הזה. אבל מה הנקודת חידוש הנוספת בבעל המוער? לא סתם אומר, מה התקדים לכך? איך אני יודע שדל הרמות של אדם זה נחשב מקום שלו? קניין דל הרמות. הוא מגייס קניין דל הרמות כהוכחה לדינמיקה הזאת, לעובדה הזאת, לגדר הזה. איך אני יודע? לפי שדל הרמות, שורה שנייה, של אדם בכל מקום קונות לו, וכאן מוסיף ביטוי, לא רק קונות לו, ביטוי שיהיה חשוב לנו בהמשך, ו... כרשות אדם. רשות זה כבר לא יהווה יותר ממקום. כדי להצדיק את השיטה, מספיק להגיד שיש קונטרה בין הרדיוס לבין שאר המקום, ואז ברגע שנוצר קונטרה, אז יש כאן סוג של הוצאה. אבל הבעל המאור מאשים את עצמו, הוא כבר מחייב את עצמו ליותר. כי בעל המאור טוען קודם כל שזאת רשותו, רשות יש לו קונוטציה של קניין, של רשות, רשות היחיד, רשות קנייני, לא רק מקומו. והוא גם מקביל בין הדין של העברת דל הרמות בשביל הרבים לדין של דל הרמות קונות לו. כי צריכים לדעת איך לקרוא ראשונים. מה אני חייב לומר כדי, כי לפעמים ראשונים לא ירחיבו, הם רק יעירו את ההלכה. אז אתה צריך לספק את הלמדנות, את ההיגיון. לפעמים ראשונים גם יגידו את ההלכה וגם את ההסבר ואת ההקבלות. אז לולי הסבר והקבלות, הייתי אומר את הדין הזה. אחרי שהוא מוסיף את הטקסט ואת ההסבר, אז אני רואה כבר חידושים אחרים, כן? כי לא תמיד יהיו את ההסברים ולא תמיד יהיו את ההקבלות. לפעמים ראשונים רק אגיד, אני פוסק ככה. ואתה צריך לפנח מה ההיגיון. אז אתה תתחיל בצורה מינימליסטית. מה אני צריך להגיד? כי אני לא יודע מה הראשון יגיד, כי הוא לא הסביר לי. אז אני לא מוכרח להגיד יותר מהאמירה המינימליסטית. אז זה דרך לאמן את הראש, לתרגל את הראש שלך, לא לקפוץ יותר מדי, כבר שאתה קופץ יותר מדי, זה כבר הופך להיות ספקולטיבי. אוקיי? אז הבסיס הוא שהגדרתי מקום. בעל המאור טוען, לא, זה לא רק המקום, זה כבר כרשותי, ואז לפי בעל המאור, כנראה שדל הרמות זה לא תקנת חכמים. דל הרמות זה סוג של קניין שהוא כבר קיים דאורייתא, סוג של הלכה למשה מסיני, שהתורה קבעה, הקדוש ברוך הוא מסר למשה, שהרדיו של דל הרמות נחשב כרשות אדם, ויש להלכה הזאת, הלכה למשה מסיני, שתי השלכות. קודם כל השלכה לעניין שבת, ושנייה השלכה לעניין קניין. כך משתמע מדברי בעל המאור, ואז זה נגד פשטות הגמרא בבבא מציע שתקינו לחכמים. כן.
למה הוא מוכרח להגיד שזה
דאורייתא? כי שבת זה דין דאורייתא. אם הוא מקביל בין שבת לבין קניין, שבת לא יכול להיות תקנת חכמים.
אבל אם אנחנו אומרים שזה אולי כתורדה, אז אנחנו יודעים שיש דרך כזאת שאבות
מנתן נגיד
משהו
שדאורייתא
כתורדה, זה לא משהו
שלכך כאילו... אוקיי, זה אני חושב מה שאבני נזר איתו. אז בואו נקרא את אבני נזר.
אבל אם אנחנו לומדים, כאילו אנחנו עושים פה קצת מעגל כזה, אנחנו אמרנו שאנחנו לומדים את עניין תולדה בשבת מקניין, ואנחנו לומדים את קניין משבת.
לא, זה מתחיל מקניין, בעצם זה לא אומר לכם משום דבר. הקניין מוכיח לזה, מוכיח, זה לא סיבה, זה סימן. מזה שיש קניין דל הרמות, כנראה שיש מושג בתורה של דל הרמות נחשב כחצרו, ומושג הזה גם בא לידי ביטוי בהלכות שבת. לא שאחד גורם לשני. הקדוש ברוך הוא מסע למשה רבינו מערכת, והמערכת אומרת שרדיוס דל רמות הוא רשותו. מה הביטויים לכך? אני מוכיח שההלכה הזאת קיימת מקניין דל רמות. לא הייתי יודע את זה משבת, הייתי נותן הסבר אחר לעבור דל רמות. אבל ברגע שיש את הדין של דל רמות, אני כבר יודע שזה נחשב רשותו, ואז אני מסביר גם שבת. אוקיי, מי היה אבני נזר? אבני נזר היה סך השבה, רב אברהם ברנשטיין, אחד מתלמידי חכמים הענקיים במאה ה-19, איזה ספר אחר הוא כתב, לא רק אבני נזר? זה ספר עגלי טל. עגלי טל זה ספר מאוד מאוד יסודי על למד את מלאכות. כל מי שלומד הלכות שבת ועובר את הספר הזה עגלי טל, זה סוג של לימוד ברסקאי. הגדרים שלו הם לא הדוקים, יש קצת פתיחות בגדר. מי שרוצה להגדיר דבר צריך להגדיר בצורה חדה ואקסקלוסיבי כדי שהוא... זה בעצם הנושא של גדר, למה הוא נקרא הגדר? כי אתה בונה גדר, הגדר קובע מה בפנים מה מבחוץ, אתה קובע גדרים והגדרות מאוד מאוד הדוקות. אבל זה ספר מאוד מאוד יפה, והוא מתייחס לבעל המאור. בוא נקרא ביחד מה הוא טוען. הוא אומר, במקורות, אי אפשר לומר שזה דין דרבנן, כן? והטעם, שורה שלישית בשבת, אינו מתקנת חכמים. אם כן, איך מחויב סקילה מן התורה? ואף קודם תקנת חכמים. איך אתה מחייב אותו סקילה, מעברת על הרמות, ומה קורה לפני תקנת חכמים, תקנה המשתנה שהייתה איזו תקופה שלא הייתה דל רמות, מעברת דל רמות בשעות רבים הייתה מותרת לפני איזו תקנה? אז אי אפשר לומר, אם דברי בעל המור נכונים, צודקים, אי אפשר להגיד. אך הפירוש, דחכמים לא תקנו דל רמות לקניין, חכמים תקנו דל רמות. גיטין, דל רמות קניין זה תקנת חכמים. בואו נשמע מה שהוא אומר, זה תקנה. רק משום שדלת אמות יש להם שייכות לידם, הנה הביטוי. בשבת ובמקומות אחרים, כדי להגיד מה שבעל המור טוען, אני לא חייב להגיד שזה רשותו, זה התוספת של בעל המור. אני רק צריך להגיד שהמקום שייך לו, שזה המקום שלו, שזה הרדיו שלו.
אבל אתה מבין, זה מדבר בעל המור עצמו, שאומר רשותו דמי,
לא אומר רשותו ממש. יפה, יפה. אבל מבחינה הגיונית, שבת לא מחייבת אותי להגדיר את הדל הרמות כחצר וכרשות לעניין קניין. אני רק אומר שבתורה יש מושג של רדיוס של אדם זה כבר שייך לו. מה שאני הגדרתי, מקום שלו ולא מרחב הציבורי. וזה מספיק לשבת. והוא מביא עוד דוגמאות לכך שדל הרמות זה המרחב שלו אבל לא חצרו ולא קניינו ולא רשותו ולא את כל הדינים. שנייה, בוא נמשיך. איזה ביטויים נוספים מוסיף אבני נזר? איך אני יודע שדל הרמות נחשב המרחב שלו? קודם כל שבת. ומה עוד? מי יודע? כשהם מחרימים אדם, משימים אותו בנידוי, אז אי אפשר לגשת אליו. אי אפשר להיות בנוכחותו. מה זה נוכחותו? דל הרמות. עכשיו לא מדובר בקניין, בחצר, לא משנה. זה נוכחות, שייכות, קרבה, מרחב שלו. ומה לך נוספת? זה מביא שלא קשור לחצר ורשות. הוא מרמז לטומאה והוא מביא עוד הלכה. כשאדם שכבר הגיע לסוף התחום, הוא צריך להישאר במקומו בשבת. מה זה להישאר במקומי? ככה להיות כפור? דל רמות. אני רואה את זה בבדל, כי זה עדיין המקום. אתה רואה שלא מדובר פה בהגדרות חדות, רשות, קניין, חצר. אני כבר יודע, לפני שאבא כהן ברדו, לפני שאף חכם תיקן דל רמות כקניין, כבר היה מושג בתורה שדל רמות זה המקום השייך לאדם. לעניין חרם, לעניין תחום שבת, כמובן, גם תחום שבת זה דרבנן, יש מי שסבר ועקיבא שתחומי שבת זה דאורייתא, אבל זה כבר נמצא כחלק מההיגיון המערכתי של התורה, שדל רמות זה מקום שייך לו. אז באו חכמים ואמרו, אם דל רמות זה מקום שייך לאדם לעניין שבת, נידוי ותחום שבת, אז בואו נעשה תקנה שהוא גם קונה. כי לקניין לא מספיק מקום, צריכים איזה רשות ונדבר על זה בהמשך. אבל מכיוון, אין להצמיד את בעל המור לתקנה. בעל המור מתאר איזו מציאות בתורה תחום התקנה, שזה המקום שלי, לא לעניין קניינים, אלא לעניין הגדרת מקום, מרחב שני, ואז אמור בואו נעשה איזה קניין באותו מרחב. כך הוא מתראה את זה בעל המור, כן?
אבל בעצם
אמרנו
שהלידת בעל המור זה מהתורה, נכון? זה
תקנה
מהתורה? כן. אז למה בן נזר אומר שאי אפשר להגיד שזה תקנה חכמים? זה לא משנה. הרי מה בעל המור אומר? שזה חייב להיות לדעת, כי אחרת הוא חייב מסילה מהתורה, מה חכמים? אבל בעל המור לא דיבר על תקנת חכמים.
למה?
בעל המור לא דיבר על תקנת חכמים.
לא, אבל בעל המור חיבר בין דל הרמות בשבת, שירותי לדל הרמות בקניין. ודל הרמות בקניין זה? תקנה. אז אם דל הרמות בקניין זה תקנה, זה לא שבת זה תקנה, זה אי אפשר, אז הוא מפריד ביניהם. בשבת זה דין מן התורה ויש סגילה, אבל זה לא מספיק כדי לייצר קניין, ואחר חכמים יתקנו קניין. אוקיי. מעניין. שגם הדין הזה מופיע ברמב"ן. אבל ברמב"ן, כפי שהדגשתי לכמה תלמידים בסדר, ברמב"ן אין את הדרמה שיש בעל המור. כי מה בא הרמב"ן להסביר? הרמב"ן לא בא להגדיר מה זה עבירת דל הרמות. בעל המור מגדיר את הגדר הלכתי. הוא טוען דל הרמות, גדר הלכתי זה כמו הוצאה, כי דל הרמות זה המקום שלי וההוכחה לכך זה קניין דל רמות. הרמב"ן מסביר תופעה סגנונית וסטייליסטית. למה המשנה בעין ג' שרשמה את כל המלאכות לא הביאה העברת דל רמות? היא חסר במשנה. אז הרמב"ן צריך להצדיק למה המשנה הביאה הוצאה והכנסה ולא העברה. ברגע שאני מדבר על סגנון כתיבת המשנה, אז אני לא חייב להגדיר מה נחשב העברה, כן נחשב מקום, לא נחשב מקום. אני רק חייב למצוא איזו סיבה שהמשנה לא הביאה, כן? במשנה תמיד יש נטייה לקיצור. תנא שייר, מה שייר דהי שייר. יש עוד דוגמאות, אבל משום מה התנא לא מביא. התנא מביא דוגמאות בחיין, והחיין בא לרבות. זאת אומרת, מי שכתב את המשנה, זאת אומרת, רבי דנאסי כתב את המשנה. רבי דנאסי ציטט כל מיני תנאים שלמדו עם הלכות, והוא הכניס אותם למשנה. אז הייתה מגמת קיצור. כדי לקצר, לא להביא איזו רשימה ארוכה, כי הכל יהיה בעל פה. אז הרמב"ן רק מחפש איזו סיבה סטייליסטית, ספרותית, למה המשנה לא מפרטת גם העברת דל רמות, והוא אומר כי זה דומה להוצאה. כי סך הכל דל רמות, אני יודע שזה מוגדר כמקום שלו. אני לא חייב לומר שלפי הרמב"ן, הגדר ההלכתי, הדפינישן של העברת דל רמות זה כמו הוצאה. זה בבעל המור. כל הקונטקסט, כל ההקשר של הרמב"ן, זה רק להצדיק למה המשנה לא הביאה. ונקראת הרמב"ן ביחד. הרמב"ן טוען, המעבר דל רמות, היינו, תימו, דלו, תני, לי, משום, זה דומה לכל דל רמות רשותו. אז המשנה, כן, חפירה ובישול, הם שתי מלאכות לגבי שונות. אז המשנה צריכה לרשום אותם, ולא להגיד חרישה, ואז אני יודע שגם בישול אסור, כי הם שונים לגמרי. אבל ברגע שהמשנה כותבת הוצאה, בסדר, גם העברה, כי זה דומה. ואני לא חייב לומר שהעברה זה ממש דומה הלכתי. ודל רמות זה דין מן התורה, כי אתה מוציא ממקום למקום. אני רק מתן סיבה, למה המשנה לא הכניס עוד מילה? כי המשנה רוצה לקצר. מצד שני, היא צריכה להיות גם בהיר וברור. אז כאן המשנה קיצרה, כי התברר לכולם שהעברה די דומה להוצאה ולהכנסה. אז כך הייתי אומר ברמב"ן. אבל יש מילה ברמב"ן שמאוד מאשימה אותה. איזה מילה ברמב"ן? נותנת לנו לחשוב שהרמב"ן לא סתם מסביר סגנוני למה המשנה לא הביא, אלא חושב שבאמת הלכתי העברה דומה להוצאה בגלל כל החידוש הזה של דל רמות. נחשב מקומו. איזה מילה אחת ברמב"ן היא מילה חזקה? מה? אולי, מקרי, אבל יש מילה יותר חזקה, שנותנת לי לחשוב, שנותנת לי לחשוב ש... מה? משותה אולי, כן, המילה, אבל יש מילה ביותר חזק ומדויק. הייתי אומר, הרמב"ן, תסתכלו על הידיים שלי, לא חושב שהעברה באמת מוגדרת כהוצאה, ודל רמות זה לא מקום שלו, זה רק דומה, כי אפשר לחשוב, זה מבחינה דמיונית, מי שיקרא להוצאה יגיע להעברה, ואז משנה לצליחה לרשום. אבל אני לא מגדיר פה הגדרות הלכתיות, אני לא, מה?
תולדה.
יפה, יפה. ברגע שהרמב"ן אומר תולדה, אני לא תולדה, יש איזה השלכות הלכתיות, שזה סאבסט, זה תת קטגוריה, זה יפה. שוב פעם, לקרוא ראשונים, הרמב"ן בא לפתור בעיה ספרותית, לא בעיה הלכתית. איך המשנה לא רושם? בסדר, יש הרבה למצוא, כן? זה פעם ראשונה ששמעתם שהמשנה השמיטה איזה מילה, איזה דוגמה, בגלל כל מיני שיקולים ספרותיים, תנא שייר, תנא בקיצר, כל מעשי מה. זה תמיד במשנה. אבל ברגע שהרמב"ן טוען שהעברת דל רמות זה תולדה של הוצאה, זה כבר מצמיד אותם הלכתי, ודרך היחידה להצמיד אותם הלכתי זה להגיד שדל רמות עכשיו מקום של אדם, דבר שמרת השם נראה ברמב"ן בהמשך. אז לפני שנגיע לבב מציע, אנחנו מתעמתים, אנחנו נחשפים לשאלה היסודית. האם זו תקנת חכמים, או שיש דין דאורייתא, דבר שאולי ישנה את אופי ההלכה. כן, תמיד צריכים לחפש את המקור. בדרך כלל המקור ברור, זה דין דאורייתא, זה דין דרבנן, אבל אנחנו אומרים דין דאורייתא, מה המקור, מה הפסוק, מאיזה פסוק אני לומד, אז תמיד הולכים לרובד הכי בסיסי, מה מקור ההלכה. כמובן, השלב הבא זה מה גדר ההלכה, איך אני מגדיר אותו, מה נעשה כאן, מה נאמר כאן. כשחכמים תקנו, מה תקנו ואיך תקנו. כן? אבל קודם כל צריכים לדאוג את המקור.
כן. מה ההבדל בין הרמב"ן לבעל המור?
הרמב"ן לא בא, אם נוציא את המילה תולדה, נוציא את המילה הזאת. הרמב"ן בא לפתור שאלה אחת. הוא לא בא להגדיר. בעל המור מגדיר את ההלכה. בעל המור זה רב חיים, לפני 800 שנה. איך אני מגדיר את ההלכה של העברה? הרמב"ן מתייחס לשאלה אחרת. למה במשנה שמביאה את הרשימה הזאת, מלאכת העברה לא מופיעה? ואז, מכיוון שזאת לא בהכרח שאלה הלכתית, זו שאלה ספרותית. אני יכול לעלות כל מיני סיבות ספרותיות וסטייליסטיות, שהיא לא מחייב אותי להגדיר אותו ככה. כן, הייתי אומר, למה הוא לא מופיע? כי הוא מתחיל למילת ה'. במילת ה', אני כבר, יש מספיק מלאכות עם ה', שמבחינת הזיכרון אני כבר אגיע לכך. כמובן, זה טיפשי, זה אבסורדי, אבל למה? כי העברה זה חמש אותיות, וחמש אותיות יותר מ... כבר יש מלאכות עם חמש אותיות. אנחנו נותן סיבה, למה המשנה לא רושמת? אז למה המשנה לא רושמת? כי כולם רואים דמיון מבני בין הוצאה לבין העברה. כי לא, נבון, זה נחשב מקום, לא יחתי, אבל מי שמסתכל על העברה יגיד, זה כמו הוצאה. אז ברגע שהמשנה הביא הוצאה, אתה יכול מהר להגיע להעברת על הרמות. חרישה לא תוביל אותי לבישור, וקריאה לא תוביל אותי לזריעה. אז אני חייב לשם כל אחד בנפרד. אז אני לא מביא את הדרמה ההלכתי ואת האימפקט ההלכתי, כי כל המגמה של הרמב"ן, כל הקשר של הרמב"ן הוא לפתור למה המשנה שנית.
אבל ברגע שהוא אומר את המילה תולדה, אז הוא מוכר שזה לא היה.
נכון. אם הייתי שואל אותי מה המסקנה של הרמב"ן, אבל חלק מהמגמה, המטרה שלי בלימוד, ללמד אותך איך ללמוד ראשון. צריכים לנתח, לקלף איזה ראשון, מה ההיגיון בראשון, ומה השיטה שלו כשהוא מוסיף את המילים האלה. כי שוב פעם, 90% מראשונים, או 80% מראשונים רק יגידו את הפסק, אז אתה צריך לכתור להיגיון, ואין את ההסבר ואת הניסוח. אוקיי? יפה. אוקיי. מה נאמר כאן? נאמר כאן תקנה. ואז, אם זאת תקנה, נצפה שהכיף הוא די צמוד לתקנה. חכמים תקנו שאנשים לא יבואו לריב ביניהם, ואז התקנה שייכת היכה שיש חשש של מריבה. כשאין חשש של מריבה, אולי אין תקנה. כך הייתי מצפה. ואז דל רמות יצטמצם, כל הקניין יצטמצם בהקפו למקרים מאוד מאוד בודדים. כן? הדרך הכי קלה להוכיח גדר זה לבדוק הקף. מי שמבין אנגלית, essence, scope reflects essence. הקף משקף אופי. כן? תמיד ככה. ככל שהקף מתרחב, יהיה אופי אחד. ככל שהקף מצטמצם, יהיה אופי אחר. אז תמיד רואים את הקף, כי אולי נפקא מינה הכי הכי בסיסית. אוקיי? איפה יש לנו את הדין הזה של דל הרמות? אז נמצא אצלנו לגבי איזה הלכה דל הרמות אני קונה מה? נו, מה נאמר בדף יוד? פאה והפקר, הפקר, מציאה, פאה, כל הצרור הזה. ואיפה עוד מופיע דין של דל רמות? רק לגבי פאה הפקר, מה? יפה, דף עין אחד. אז אני חייב, ה-ground rules, החוקים הם, אני חייב להסביר למה דל רמות שייכת בשני המקרים. לא יכול ללכת נגד הגמרא. השאלה מעבר למציאה ומעבר לגיטין, האם אפשר לקנות דל רמות. וזאת מהווה מחלוקת בסיסית בראשונים, וזה מכניס אותנו לתוך ממש מהות השאלה, לתוך בשר של השאלה. תוספות והרבה ראשונים יגידו, לא הרבה, תוספות בעיקר, יגידו שהתקנה מאוד 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 מצמצמת. דווקא למציאה, כי יש חשש מריבה, אי גיטין, אז יש איזו תוספת תקנה, שגם בגיטין שנייה יש רצון לגרש אישה בדל רמות, משום מה? תמיד יש את הקלף הזה, למה בגיטין אנחנו מקילים? משום רגעון הקילה ברבן. כן, המשנה הראשונה בגיטין, זה עד אחד נאמן לאשר את השטר בפני נחתם, בפני נחתם, ובדרך כלל לאשר ולקיים שטר צריכים שני עדים, נפגים על משום עיגונה, הקילו בו רבן. אנחנו מנסים להקל כמה שאפשר נשחרר. אז אם נחייב את האישה לבצע מעשה קניין, משיכה, חצר, הגבה, לגד, ולא ניתן לו להתגרש בדל הרמות, היא תפחד מהבעל, היא לא תרצה להגיע לקרבת הבעל, היא לא תרצה למשוך, היא תתמיד כל מיני סיבות לצערנו קיימות. אז זה מאוד קל. היא עומדת שם תזרוק לתוך דלת אמות פשוט רבים, היא בחנות, היא קונה בגדים, אם נגיד דלת אמות פשוט רבים, תזרוק את הגט לתוך דלת אמות שלו, אפילו בסמטה, לתוך דלת אמות, והיא מבורשת. כך מבינים התוספות. תסתכל בתוספות אחת לתוספות. תוספות כאן ארבע אמות, לתוספות יש שאלה. הגמרא בכתובות עוסקת בגנב, בשבת. בגנב בשבת אינו עומד בפני ההלכה של קמלי בדרך, בני שאני פתור לגנימה, בני שאני חייב בשבת. הבעיה, שאני רק חייב, אני רק מפעיל את הדין של קמלי דרב מיני, אם האיסור שבת ואיסור גניבה באים ביחד. ואם הוא ירים את החפץ בבית של חברו, הוא יהיה חייב כגנב לפני שהוא יוציא את החפץ מרשות הרבים. ויהיה חייב בשבת. אז הגמרא מחפשת דרך להצמיד חיוב שבת לחיוב גניבה. הגמרא מתארת מצב שזאת המרדף של הגמרא, זה הניסיון של הגמרא. אז הגמרא אומרת, שאם הוא מוציא לרשות הרבים, מקרה רגיל, הוא גורר את החפץ, הוא לא מרים, הוא מוציא לרשות הרבים, אז הוא כבר חייב בשבת לפני שהוא קונה, כי הוא קונה את החפץ כגנב רק כשהוא מגיע לרשותו, לביתו, אם הוא לא מגביה אותו ברשות הנגנב. שואל התוספות, והמאי, שורה רביעית, הארבע אמות קונות לו. הרי סך הכל, ברגע שהוא מגרר את החפץ, כן? הוא מגרר את החפץ, זה הגבול בין רשות הנגנב לרשות הרבים. הוא מגרר את החפץ, הוא לא מרים, הוא לא מרים. ברגע שהוא מוציא לרשות הרבים, אז הוא חייב בשבת הוצאה וגם חייב על גניבה, כי זה דלת אמות שלו ברשות הרבים, לפי הדעה שדלת אמות ברשות הרבים קורא לו. אז למה שהוא לא יהיה גנב ומחלל שבת באותו זמן שהוא מגרר את החפץ לרשות הרבים? אז מה משיב התוספות? התוספות אומרים, ויש לומר, זה בגניבה, לא תקין רבנן דקני, אלא במציאה. דללתי לנצרי. קודם כל, תעשות משהו עם מרחב מאוד גדול. במציאה כן, בגניבה לא, אבל מה קורה באמצע? זה אומר, מקח וממכר. כן, הוא אומר, במציאה כן, בגניבה לא. אוקיי, למה אין תקנה בגניבה? כי כל התקנה זה שלא יבואו למריבה, זה לא שייך לגנב, כן? מה, מריבה בין גנבים? מריבת הגנבים. זה מריבה בין אנשים, רשות הרבים. אז אין צורך לתקן דלת אמות לגנב, וגם אין רוצה לתקן דלת אמות לגנב, כי הוא גנב, לא רוצים לעזור לו, סך הכל כל התקנה זה לא זר, אנשים לשמור על השקט. כאן יש גנב, יש הרבה סיבות שהסיבת התקנה לא שייכת בגנב, ובמציאה יש את הסיבה, יש את הבעיה של גט, הרי גט מרחיב את הכיף, אז בסדר, עוד תקנה. יש שתי תקנות מקבילות. תקנו דלת אמות לאנשי הפקר, לקנות הפקר, שלא יבואו לנשואי. ותקנו דלת אמות במקביל גם משום עיגון. וכך לפי התוספות, התקנה מצטמצמת אך ורק לקניין הפקר ולגט אישה. כן, הייתה שאלה. איך
הם מסתדרים עם מה שאומרים על שלמה?
שהם
לא קוראים את זה
כמדנות. עם משהו ממאי?
עם
מה
שנאמר על דוד, שהוא אמר
שם משהו. כן, זה ירושלמי, זאת ירושלמי, נכון, זאת ירושלמי, זה לא הבבלי. כן. אז זאת מגמה אחת שתוספות הולכים אחריו. הרשב"א מסביר מה שכנראה טמון בתוספות, שזה לא שבגניבה לא תקנו, ובשאר מקומות תקנו. תקנו רק במציאה, כי יש את הסיבה של לא אותי לנשואי, ובגט יש סיבה אחרת. בגניבה אין חשש עתי לנשואי. ומתי עוד אין חשש של עתי לנשואי ואין תקנה? לא רק בגניבה, אלא גם, הזכרתי לפני כן, מחירה ומתנה. אם אני רוצה למכור לאריאל, ברוך הבא, אני מוכר לאריאל את החפץ שלי, ואני רוצה לשים בדלת אמות שלך, אז אין דרך לאף אחד אחר לקנות, כן? אריאל, נכון? אבי, כן, אבי, זאת. אני רוצה לקנות לאבי את החפץ, כן? אז אני מייעד את החפץ לך. לא, אין כאן סכנה שיונה תתפוס את החפץ, כי אני לא מקנה לו. במציאה שזה ג'מפול, כולם יכולים להגיע, צריכים לתקן דלת אמות שלא תהיה מריבות. בהקנאה, אם זה מתנה, אם זה מחיר, לא משנה כרגע, אני מעביר את החפץ, אני מזרים את החפץ, אני מקנה את החפץ לכתובת מאוד ספציפית. והכתובת הזאת היא בלעדית. אז אין כאן תחרות, אין כאן ג'מפול, אין כאן פנדול, אין כאן כלום, אז אין צורך לתקן. כך אתה רואה הרשב"א כשהוא מביא את התוספות, אבל זה ברור בתוספות. תוספות פשוט.
מה יהיה הרעיון? כאילו מה יהיה הגיוני להגיד?
זה תקנה אחר, מישהו מגולה. יש כאן שני מסלולים. תקנו נגד מריבות. דרך אגב, גם תקנו דבר שמאוד לא אלגנטי. אין כאן תקנה אחידה.
ופאר זה גם מצטרף כי חשש
שיהיו עודנים ולא עודנים ביניהם? אפשר להגיד אותו, אבל לא התוספות אומרים את זה. מתוספות אומרים שיש עיגונה. יש במציאה סיבה משלה, או סיבה שמה, יש בגיטין סיבה אחרת. חכמים פשוט ישבו וחקקו פעמיים. חקקו דלת עמוד למי שרוצה לקנות תפקר מציאה פאה, חקקו דלת עמוד כדי לגרש אישה. שוב פעם, לא אלגנטי, אבל כך תוספות נאלצים לומר. כי אם הסיבה לא קיימת, אז התקנה גם לא קיימת, ואז זאת שיטת התוספות. רוב הראשונים, הווי אומר הרשב"א והרמב"ן ודעימי והמחנה הזאת, רוב הראשונים חולקים. רוב הראשונים טוענים שהכיף הזה הוא הרבה יותר רחב. גם בגט, גם במציאה, וגם במחירה ומתנה. ודבריהם מבוססים על משפט בירושלמי, שפשוט טעיתי, נתתי ירושלמי בגט מציאה וגם ירושלמי בגיטין, אבל חילקתי לכם את הדף. אז בואו נקרא את הישלמי בגיטין, בני זום, אני אשלח את הדף הזה בוואטסאפ, אוקיי, מי שרוצה לצלם. זה ישלמי, ישלמי מתחיל עם הפסוק של דוד מדברי הימים, ואחר כך מביא רבי יוסי, כן, רבי יוסי, שורה חמישית לקראת הסוף, בשם רבי יוחנן, זו בגיטין. דלן אמות קונה בגיטין, מה שאין כן במתנה. רובד רבי יוחנן ורובד ריש לקיש. זה חולק על דבר שרבי יוחנן אמר, וזה חולק על דבר שריש לקיש אמר. מה שרבי יעשה הביא בשם רבי יוחנן, זה חולק על משהו אחר שאנחנו יודעים מרבי יוחנן. רובד רבי יוחנן, שורה רביעית לקראת הסוף, מה אם מציאה שאינו זוכה בה מידת אחר, הרי הוא זוכה בתוך דלת עמות, מתנה שהוא זוכה בה מידת אחר לא כל שכן. אם אני קונה מציאה בדלת עמות באין, במציאה והפקר אין דעת אחרת מקנה, אז קל וחומר במחירה שיש מקנה, אז אני קונה בדלת עמות. ובואו נצטרך לשקול את הקל וחומר הזה. אבל ברור שביוחנן, בישלמי, מרחיב דלת עמות גם למקח ולמקר. וכאן אנחנו עומדים בפני שאלה מתודית מאוד 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 חשובה. הרי דברי התוספות צודקים. איך אפשר להרחיב קניין דלת עמות שנוסדה או נוסד כדי למנוע מריבות למצב שאין בהם מריבות, למצב של נקח ומנקח? אז כאן צריכים להפריד הפרדה מאוד יסודית, תקשיבו היטב כי זה מאוד מאוד יסודית, בין סיבת התקנה למהות וגדר התקנה, תוכן התקנה. לפעמים הגמרא נותנת סיבה, מה הביא את החכמים לתקן? אנחנו לא נתקן אם אין כאן דחף או צורך או מניע חברתי, הלכתי, היסטורי, משהו, אני צריך לעמוד כדי לדעת, סתם לתקן. יש בעיה. התקנה הבאה לפתור את זה בעיה. אבל מצד שני, מבחינה, אני מניח לעצמי שאולי כמה מכם ילכו לתחום המשפטים ולתחום החקיקה ולתחום איך אני בונה חברה? אני לא יכול כל פעם שיש סיבה וצורך נוסף לתקן עוד תקנה. אני אעשה תקנה שאני חושב שיונה ספירה סילך עכשיו, אני מתקן תקנת יונה ספירה, שהוא לא יכול לאכול ארוחת צהריים לפני. יש איזה בעיה, יונה אוכל ארוחת צהריים מוקדם, אז אני אעשה תקנה שכולם יוכלו, כי אחרת כל הסיסטם, כל המערכת זה תקנות בודדות. אז מה אני עושה? אני לוקח מושג הלכתי שהוא כבר קיים, ואני מרחיב אותו, משנה אותו, מעצב אותו מחדש, לחסות גם את המצב הזה. אני אתן לכם שתי דוגמאות, אוקיי? מה התקנה שאסור לשתות יין שנגע בו גוי? יין נסך ממש, נסו מן התורה, זה תקרוב את עבודה זרה. יין שנגע בו גוי, למה חזר לסחו? שהתערבו ביניהם ויבואו לידי חתמות חס וחלילה. אז סיבת התקנה, ביין שנגע בו גוי, יש יין נסך. יין נסך הוא חלק מהמערכת, יש תהלכה של יין נסך, זה המערכת הדאורייתא, שזה יין נסך ממש, ויש יין שנגע בו גוי, שזה חלק מהמערכת הדאורייתא. והסיבה היא שלא יתערבבו. אוקיי, זאת סיבה טובה. אבל מה גדר התקנה? מה תוכן התקנה?
אפשר לומר איסור חדש. למנוע התערבבות. אפשר לומר שסיבת התקנה זה למנוע התערבבות, אבל כשתקנו, הפכו יין שנגע בו גוי ליין נסך מדרבנן. לקחו את הגדר הזה והגמישו אותו, הרחיבו אותו, גם לכלול, בדרבנן כמובן, יין שנגע בו גוי. סיבת התקנה זה X, אבל ברגע שאני מתקן, אני קורא לזה באנגלית, conservation of halachic principles, שימור מושגים הלכתיים. כי ברגע שאתה מוסיף, 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 זה הופך להיות עוגה כאוטית, זה הופך להיות צילים מפגן, יש חלקים. אני פשוט מרחיב את החלה, אני מרחיב את המערכת. אני לוקח מושג קיים, ואני מלביש אותו על הדוגמה הנוספת, או המקרה הנוסף. כי אחרת...
ברגע שבינסך, גם ברגע שלא יהיה חשש של התערבבות, עדיין...
נכון, נכון. אנחנו מתקרבים לזה. אבל מה נפקא מינה הלכתי? האם יין שנגע בו גוי אוסר במשהו? בדרך כלל איסורים בטלים בתערובת. יין נסך זה כל כך חמור שזה אוסר במשהו. האם יין שנגע בו גוי מדרבנן אוסר במשהו? אם אני אומר שזו תקנה חדשה, ודאי שלא. אם אני אומר, דבר שהיה מאוד מאוד מעניין באירופה, באביב. כי באביב זה היה אחרי חג המולד, והנחרים מכרו את כל היינות שלהם בזול. כי עשו הרבה יין לחג המולד, לא חג המולד, איסטר, כן, חג הפסחה, עשו הרבה יין, והרבה יין נשאר. ובאירופה לא היה להם מים לשתות, לשתות הרבה יין, אז זה היה מאוד יקר, ומדים במיוחד. אז אי אפשר לקנות את היין נסך הנשאר, כי זה עושה מג'ור, את היין שנסחו לפסלים שם אי אפשר, אבל היו בחביות של יין שלא השתמשו לחג, נגעו בו, אז אם אפשר לקחת אותו יין ולערבב אותו עם היין הקשר. אי אפשר לשתות את היין, ברור. אפשר לקנות קצת יין מיין אחרים שהוא בסיל אזור, ולהכניס אותם לתוך הגת הגדול של היינות שלנו. האם יין שנגע בו גוי שהוא אסור, אבל אם הוא עושה במשהו? או שאני יכול להכניס אותו לאיזה תאו, שהגוי יכניס וירבה בו תיגי, יעשה לי להרבב. אין מבטלין איסור לחתכין, אבל הגוי יעשה לי את העבודה. דוגמה אחרת. הגמרא בגיטין אומר, כי זה מאוד כל כך חסבי לחשוב, הגמרא בגיטין מדברת על כך שרק הזק ניכר שמהזק. אם אני קורא את הבגד, הבהמה שלי אוכלת פירות, הזק פיזי. הזק הלכתי, מה שנקרא הזק שאינו ניכר, אני לוקח שרץ ואני מצמין את השרץ שלי לתרומה שלך. אני מפסיד אותך מיליון שקל, אבל זה לא ניכר. אני לוקח את היין שלך ואני זורק את היין שלך לתוך איזה גת גדולה של יין נסך. אז אני עושה את כל היין. אבל לא חוללתי, לא פגעתי בצורה פיזית. אז זה נקרא הזק שאינו ניכר עליו של הזק. אבל מדרבנן תקנו שגם מי שמזיק חברו, הזק שאינו ניכר, כהן שמפגל קורבן למשל, בכוונה, הוא ישלם על הקורבן לבעל הקורבן. אז שוב פעם, הזק שאינו ניכר, פשוט מוחק אבל שומר עליו בפני. הזק שאינו ניכר, חייב מדרבנן. מה עשו חכמים? כנסו אותך כי זה לא נזק. אז מן התורה, פרשת משפטים, אתה לא משלם הזק שאינו ניכר. אז כנסו אותך, אתה כבר מפגל, אתה תשלם. או שמדרבנן הפכו הזק שאינו ניכר להזק מן התורה. מן התורה נזק בתורה זה רק ניכר, דבר פיזי. אבל חכמים לקחו את המושג הזה של הזק והלבישו אותו הזק שאינו ניכר. אז מדרבנן הזק שניכר זה עכשיו נזק. מה נפקא מינה? הכהן מפגל כשהוא משלם, האם הוא משלם ממיטב, מנכסי עידית. כי יש חומרה על מזיק שצריך לשלם את הכי טוב אם הוא משלם בקרקע. אבל זה חומרה על מזיק. אז אם אדם שמזיק לחברו בזק שאינו ניכר, הוא נחשב מזיק דרבנן, או שהוא נחשב אדם שהוא פשע וחכמים קנסו אותו משהו חדש. אז זה מושג מאוד מאוד חשוב שחוזר על עצמו פעם אחר פעם. יש סיבה לתקנה, האם סיבת התקנה מגדירה את התקנה וגם מצמצמת את התקיפה? או, סיבת התקנה זה מה שערער את החכמים לעשות משהו. אבל ברגע שנכנסו לתמונה, אז הרחיבו איזה מושג הלכתי קיים. אז אני מוחק את זה, ופה נשאר את שאלתנו לגבי סוגייתנו. אנחנו עוסקים כאן בדל רמות, ודל רמות זה תקנת חכמים, אולי כל מושג זה חכמים, אולי יש מושג של מקום מן התורה, אבל תקנת קניין זה סוג של תקנת חכמים. דל רמות, למה שלא יבוא לאינסויי, שלא יהיו מריבות? האם זאת התקנה?
שבעצם אמרו שהקנו חפץ למי שהכי קרוב ודל לרמות, שלא יהיו מריבות.
או סיבת התקנה הייתה מריבות. אבל כדי לנוע מריבות, מה עשו חכמים? הפכו דל לרמות ל... 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 לא, יש את הוויתה. ל... ראשיתה לחצרה במקומה. הפכו את זה לחצרה, ואז אני קונה מסוג של קניין חצר. קניין חצר הוא כל הרדיו של דל רמות. המגמה הייתה למנוע מריבות, אבל התקנה הייתה שאברקדברה, דל רמות שלי, כמובן אולי רק בסמטה, דל רמות שלי יכול להיות מקומי ברשותי וחצרי.
איזה עיקרון דאורייתא זה כאילו?
חצר. יש קניין חצר. וקניין חצר דאורייתא זה חצר רשות הממה שלי, לא דל רמות ברשות רבים או בסמטה, יש לנו להגיע אותה. חממו, שמדי בנן, כל מקום שאתה נמצא, דל רמות יחשב.
מה נפקא מינה? האם זה הקנאת החפץ למי שמגיע, זה סתם איזו תקנה לנוע מריבות, או הפיכת המקום לחצר שלו?
זה נוע
מריבות, אי אפשר למצוא מקום אחרים. כן. תוספות סוברים שזה תקנת חפץ לנוע מריבות, אז זה רק מציאה, וגט כמובן מסיבה אחרת.
הרמב"ן ושאר הראשונים יגידו, לא, לא, הפכו את המקום לחצר, אם זה חצר שלך, אז תקנה לא רק מציאה ולא רק גט, אלא
כל דבר.
זה מה שהריטב"א טוען. נקרא את הריטב"א, זה כולם, הרמב"ן משמע ריטב"א, אז בריטב"א זה מאוד מאוד ברור, כן. את הריטב"א שנתתי לכם, זה פשוט, כל הראשונים במציאה, כל הראשונים שלהם, זה רמב"ן, אבל בואו נקרא את הריטב"א ביחד. ואף על גב, עמוד שני, ואף על גב, הרמב"ן בגיטין מביא את הראשונים האחרים, אבל זה לא הפסק האחרון שלו, רק מביא את התוספות ואת אותם ראשונים. אוקיי, אף על גב, אבל בריטב"א זה מאוד חזק, אף על גב לדל רמות של אדם לכולי עלמא משום תקנה הוא, אם זאת תקנה, איך אני מרחיב אותו, קודם כל לגט, כן? תוספות הרחיבו לגט מצד תקנה נוספת, אבל הרמב"ן, הריטב"א, כמובן זה הרמב"ן, איכא למיימא אפשר לומר כמו התוספות, שורה שנייה בריטב"א. דמגורשת משום נכון דמקדש, אתה היית רבן המקדש, נכון, אז יש עוד תקנה משום עיגונא וקידושין. אי נמי, כאן המילים החשובות והחזקות, כיוון רבנן אמרו דדל הרמות של אדם קונות לו, אסום כחצרה ממש. אסום כחצרו, ממש. נפקר בית הנפקר. ובאותו שעה שהוא שם, זכה באותו מקום. ולא קונה את החפץ כדי למנוע יאיר מלתקוף אותי. אני קונה את המקום. אני קונה את המקום, זה חצר שלי, אז אני קונה את החפץ. וכאן עוד רבן, אני אקנה לו. וכיוון שכן, מדינה מגורשת. היא מגורשת לא בגלל איזה תקנה נוספת. היא מגורשת בגלל. זה חצר שלו. ונתתי לגט לחצר שלו, או בלשון הרשב"א, בבבא מציעא, הדי אמר דל רמות של אדם קונה לו בכל מקום, נראה מדברי ראשונים, דלא מינן אלא בזכה מן ההפקר כמציעא, משום שורה שלישית, שיטת התוספות, ולא תלנשיא. אבל בדאיקא דעת אחרת מקנה, כמקר וממקר, לא עשי לנשיא לו. וכן נראה נעמי כאן מדברי רש"י, אני יודע שצריכים לאכול, אבל תסתכלו ברש"י, ממש ממש רש"י קצר, רש"י כאן קונות לו בדף יוד, אם יש סביבותיו דבר הפקר. נראה שהיא משמע שזה דווקא מציע. דבר הפקר, לא מקח וממקר שהוא לא הפקר. וגם כן ראה שהיא מקצין ואומר, הוא לא אומר קונות, אלא שהשני לא יכול לקחת. משמע שאין כאן קניין אפילו מלא, דבר שטוען הרבה הרבה ליבון שלא נספיק. אבל ראה שאפשר לומר שראה שהיא הלך בכיוון התוספות, יש כאן תקנה לא חפץ, רק בהפקר שיש את הסיבה. ולכאורה הרשב"א חולק, אינו נראה דכיוון שתקנו, לא לחצאים תקנו. ואדרבה, כל שקנה בדלקת דעת אחרת מקנה, אם הוא קונה את המציאה שאין דעת אחרת מקנה, כל שכן יש לו לקנות בדעיקה דעת אחרת. כמובן, ובזה נסיים באמת שנמשיך ביום שישי, לפי הריטב"א והרשב"א והרמב"ן, אני קונה בגט, אני קונה במציאה, אני קונה במתנה ומכירה, אז מה הבעיה, למה אני לא קונה ב... גנב.
למה גנב לא יכול לקנות בדלת אמות? כי זה גמרא. כשאני גורר את החפץ, אז אני עובר על איסור שבת, אבל אני לא קונה כשמגיע הביתה. למה אתה לא קונה ברגע שאתה חוצה את הגבול לשאת רבים מדין דלת אמות? צריכים לחפש סיבה, אם זה באמת חצר שלו, אז למה זה לא יכול להיות חצר של הגנב? מרגישים שיש תשובה פה, אבל מה התשובה? הפכו את דלת אמות לחצר. נחשוב על כך, זה לא קושה גדולה, אבל זה קושה. זה מה שהוביל את התוספות, לצמצם את התקנה, רק במקומות שיש חשש מריבות. הלחץ של כתיבות. זה הלחץ שתוספות מרגישים. למה תוספות לא בחרו להגיד שהפכו את המקום לחצר שלו? כי יש כמו הרבה שבת שאומרת שאדם שמגרר חפץ כדי לבצע כניבה, רק יעשה את הכניבה כשהוא מגיע הביתה, לא כשהוא מגיע לשתור. ובשביל לשתור רבים זה דלת אמות. למה אם דלת אמות הופכות להיות חצר שלי, למה לא? אוקיי. תחנה הבאה, אחרי שנדבר קצת על כך, תחנה הבאה, לא רק הכיף באיזה חפצים אפשר לקנות דלת אמות, אלא באיזה מקומות דלת אמות שייך. זה מה שהייתם בגמרא. מה המחלוקת בששת ורפפא? אם דלת אמות שייך ב... ברשות הרבים, או רק בסמטה. ברשות המוכר ודאי שלא. אם דלת אמות שייך ברשות הרבים, או רק בסמטה. אז איך זה קשור לשאלת איך אני מגדיר את הדין של דלת אמות? כן, אתם פה יכולים לחבר. כמובן ניכנס לשאלה הזאת ולמקרים הרבה יותר מיוחדים שוב פעם כדי להגדיר מה עשו חכמים ונעשה קצת בחלק ולחצר מה בדיוק יקנו לו כל החצר, מקום החפץ, החצר לכל דבר, החצר לקנות נעשה קצת לחדד את החלק השני חלק השני זה פשוט כל פעם שיש מריבה, מי שמגיע ראשון יקנה את החפץ כדי למנוע את השני מלתקוף אותה אבל אם הפכו את התקנה למשהו אחר, מה גדר? מה ניסחו? איך עצבו אותו? מה נתנו לכם? בדיוק בזה כמובן נצטרך לבדוק דרך ראשונים מחר. אוקיי? סוגיה מאוד מאוד נחמדה, מתודית, הולכת לפי הסתר, זה לא המרב הפרוע של המילים מזרחי בדרך כלל. אוקיי? טוב, בהצלחה למי שנוסע. בהצלחה. מזל טוב. חג השחרור. עכשיו אתם מקבלים חזרה את הדלת אמות שלכם, מהצבא. חיילים אין להם דלת אמות.
אנחנו עומדים ברשותם.